היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו איתן אבריאל ו... סמי פרץ. סמי פרץ, סמי התגעגעתי, מה קורה?
בסדר, בסדר, סיימתי את תקופת הקורונה שלי. האמת שהקורונה עברה בסדר גמור, דווקא ההתאוששות, יש בה, אתה שומע את הקול שלי, הוא קצת חלוד כזה?
אני שומע, יש איזה כן, משהו, כן.
כן. אז נשאר חלודה.
שומע אבל... מהמון חברים שהולך לא רע, היה די קל, אבל אחר כך יש איזה לאות שדי מתקשים, אתה יודע מה, לתאר אותה ולאפיין אותה, איזה משהו ש... לא יודע מה, חוסר אנרגיות, חוסר חשק.
לא, לא חוסר אנרגיות וחשק, אבל אתה מרגיש קצת כאילו איזה שאריות כאלה לא ברורות, ואתה גם לא יודע בדיוק, זה קשור לקורונה, לא קשור לקורונה, נסתם מצונן, אז אתה עוסק בזה שעה ביום.
התרגלת לטוב להיות בבית, וקשה לחזור לשגרה, כן.
בהחלט.
טוב, תשמע, יש הרבה אקשן בינתיים, כי הבורסה, יוקר המחיה, מחירי הדיור, ואפילו מצב הרוח ותחושת האושר של רבים בציבור, אתה יודע מה, כולם קשורים עכשיו לנתון כלכלי מרכזי אחד, והוא כמובן הריבית. היא, כמו שאנחנו יודעים, נמצאת כרגע במגמת עלייה, וממש היום, בעוד כמה שעות מההקלטה הזו, נגיד בנק ישראל אמיר ירון, יודיע על העלאה הנוספת של הריבית בשיעור צפוי, כך כולם מעריכים, כל דבר אחר יהיה הפתעה גדולה, של מחצית האחוז, וזה יביא את הריבית הבסיסית ל-1.25% ואת ריבית הפריים, זו שמשלמים כמעט על כל הלוואה היום, ל-2.75%, שזה הרבה. אז כדי להעריך אם מכת הריבית הזו באמת תכניע את האינפלציה, אנחנו נדבר עם הכלכלן הראשי של קבוצת הראל, אופר קליין.
אז ראש הממשלה החדש, יאיר לפיד, צריך לגלגל את זה על הלשון, להתרגל לזה, החל לעבוד השבוע, הוא הודיע שהוא ינהל את המדינה כאילו שאין בחירות. אז מה שאולי הכי דחוף כרגע, ונראה שהוא מתחיל להיכנס לסדר היום, זה נושא יוקר המחיה. והשאלה האם לפיד, כראש ממשלת מעבר, והכנסת המפולגת והמסוכסכת הזו, באמת יכולים לעשות משהו, או שכל מה שאנחנו נשמע זה הבטחות בחירות עתידיות, שבסופו של דבר איש לא מתכוון אליהם באמת, כי תמיד יש את אילוצי הקואליציה למיניהם. מבחן כלשהו לכך יהיה היום בכנסת, שאמורה לאשר העלאה מחדש של המכס על הפירות והירקות, אנחנו נדבר על כך עם כתב המקרו שלנו, נתי טוקר.
בעוד יאיר לפיד צריך להיאבק ביוקר המחיה, גם לאויבו הפוליטי בנימין נתניהו יש אתגרים משלו, בעיקר בבית המשפט. השבוע אמור להתחיל הדיון העיקרי בתיק שבו בית המשפט לא עסק עד עכשיו, תיק 1000, שהוא תיק המתנות, עם העדות של הדס קליין, העוזרת של המיליארדר ארנון מילשן, שתיאמה עבורו את הספקת הסיגרים והשמפניות לבית נתניהו. בשונה מהתיקים האחרים העוסקים בתקשורת, תיק 1000 הוא קל ופשוט להבנה. ראש הממשלה לשעבר מואשם בקבלת טובין בערך של מאות אלפי שקלים, בתמורה למתן שירותים אישיים עבור מילשן בקרב מסדרונות השלטון. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, יסביר מדוע העדות של קליין מגיע בעיתוי מושלם עבור מתנגדי נתניהו. יאללה, מתחילים.
שלום לאופר קליין.
היי סמי, מה נשמע?
בסדר, תגיד שלום גם לאיתן.
כן, תגיד שלום גם לי.
היי איתן, לא שמעתי אותך.
בסדר, אז, תודה רבה על הדאגה.
גם איתן פה, אז תשמע, אתה הכלכלן הראשי של קבוצת הראל, אנחנו שעתיים בערך לפני ההכרזה של נגיד בנק ישראל על העלאת הריבית, הערכות כרגע זה סביב החצי אחוז. קודם כל, אם זה יהיה מעל חצי אחוז או מתחת לחצי אחוז, זאת תהיה הפתעה?
בהגדרה זאת תהיה הפתעה. צריך לזכור שבנק ישראל הפתיע אותנו בשלוש הפעמים האחרונות. אם אתם זוכרים, הוא היה הראשון שהפסיק את ה-QE בדצמבר, למרות שאנחנו חשבנו שאולי הוא ימשיך. אחרי זה, כשציפינו לעלייה של 0.15 בריבית, הוא נתן 0.25, כשציפינו ל-0.25, הוא נתן 0.4. אז כן, הוא יכול להפתיע גם היום, למרות שהמאזינים שלנו כבר בטח יודעים מה קרה בפועל.
אז זהו, זה העניין, ברור. קודם כל הם ידעו כבר מה קרה בפועל, כי הפודקאסט הזה עולה אחרי השעה 4, אבל זה העניין, האם נכון לנגידי בנקים, או בכלל לנגיד בנק ישראל בתקופה הזו, לנקוט במדיניות של הפתעות, כלומר, לא לנסות ליצור איזושהי ציפייה, אבל בכל זאת לבוא וככה להפתיע קצת יותר, כדי, לא יודע, לשדר משהו לשוק שיש פה איזו מדיניות אחרת?
אני אגיד, אני חושב שכן, ומשלושה טעמים. קודם כל, דיברנו על זה גם בעבר, כדי, אם אתה רוצה להשפיע על השוק, אתה צריך להפתיע אותו, דיברנו על זה המון בעבר, יש עוד שתי נקודות. צריך לזכור שבנק ישראל כרגע הוא לבד במלחמה הזאת מול האינפלציה. בגדול, במדינה, כל מדינה, יש שתי זרועות, יש את המדיניות המוניטרית והמדיניות הפיסקלית. כאשר המדיניות המוניטרית, שזה הבנק המרכזי, באמת מעלה ריבית כדי להילחם באינפלציה, אבל גם למדיניות הפיסקלית יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, ברפורמות למשל. הרי כשהמחירים עולים, אז יש רפורמה, שעלו מחירי הירקות, דובר על רפורמה בחקלאות, שהביצים עלו, דובר על להוריד את המס.
כן, אבל הכי פשוט בעולם, אתה יודע, מורידים את המס על הדלק, הדלק זינק, מיד אתה פה משייף עשירית האחוז מהאינפלציה.
בדיוק, וזהו, למדיניות הפיסקלית יש המון 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 כוח, שינוי תקנים, נמלים, חשמל, מים, תחבורה ציבורית. עכשיו תחשוב שהמדיניות הפיסקלית שלנו כרגע היא, לא נקרא לזה נחה, אבל היא בהחלט מאותגרת, אוקיי? כי ממשלת מעבר לא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים. ואז למעשה אנחנו נשארים עם הבנק המרכזי לבדו, שבעצם יצטרך להפעיל את כלי הריבית בצורה יותר חזקה, כדי להשיג את אותו הישג לבד, מאשר הוא יכול להשיג אותו יחד עם המדינות המוניטריות.
אז איזה הסתברות אתה נותן להפתעה מהסוג של 0.6 במקום החצי אחוז, זאת אומרת, מה שכולם חשבו ועוד איזה, עוד משהו.
עכשיו אמרתי, יש שלוש סיבות, אז הסיבה השלישית היא שגם אנחנו מתחילים להסתכל על המתח, אנחנו רואים שהנושא של המתח מתחיל להפוך להיות אישו איום על האינפלציה. אוקיי, מה שלא היה בעבר, המתח, השקל היה בין המטבעות החזקים ביותר בעולם בעשור האחרון, ואם תסתכל, ישראל באמת האינפלציה בה הייתה מהנמוכות ביותר בעולם בעשור האחרון, ושוב, כי אנחנו משק קטן שמייבא את כל המוצרים שלנו, וברגע שהשקל חזק, המחיר שלהם יורד. עכשיו, אם אתה מסתכל על שער חליפין, אז אתה רואה את השקל נחלש, אוקיי, וזה באמת אחד המקורות, יש ארבעה מקורות מרכזיים לאינפלציה, כן, מתח, שכר, דלק, פחם, גורמים, נקרא לזה חומרי גלם ושכר דירה, אז המתח הוא גורם מרכזי, ואנחנו רואים את השקל נחלש,
כן, ככל
שיטה.
שזה נוגע למשחקים של היום, אז דווקא השקל טיפה מתחזק, זאת אומרת שאין ציפייה, בוא נגיד, להפתעה גדולה, במובן הזה ש...
אבל אם, בוא נגיד
אם
כך,
הייתה ציפייה לאיזה מכה של 0.6, 0.7, כמו שאנחנו פה מהגגים, אז היית צריך לראות את השקל באמת נחלש, זה לא מה שקורה לו הבוקר, הוא מתחזק, כנראה רכישות של תחילת החודש.
זה בדיוק העניין, לא, אתה מתבלבל, סליחה שאני מתקן אותך, אבל
אותי.
אם אתה מצפה לעליית ריבית גבוהה יותר, אם אתה מצפה להפתעה, לריבית גבוהה יותר, השקל צריך באמת להתחזק.
נכון. זה סתם
הפוך, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים היום, שהשקל קצת מתחזק, יכול להיות שזה מה שהשוק מגלם, ודיברנו באופן כללי בעבר, שאם אתה רוצה להפתיע את השוק, בטח כשאנחנו מדברים על שוק המתח, אתה צריך לעשות תנועה יותר חדה ממה שהשוק מצפה.
טוב, תשמע, בוא, עם המשחקים האלה קצת עקרים, שוב, בגלל שכשהפודקאסט הזה יהיה באוויר, כבר אנשים ידעו את המספר, אז כבר קצת מיותר, אבל בוא תגיד לנו, 0.5 או אפילו יותר, ריבית הפריים מתקרבת כבר ל3%, זה הרבה, זה הרבה במונחים של משכנתאות שהיו עד עכשיו, זה הרבה במונחים של מימון פעילויות עסקיות, זה הרבה במונחים של החוב של חברות, איך זה הולך להשפיע על הפעילות הריאלית, על המשק?
אז כשאני מסתכל קדימה, אני חושב שאנחנו באמת נמשיך לראות עוד העלאות ריבית, אבל כנראה לא בעוצמה ולא במשך מאוד מאוד גדול. כי כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז אנחנו רואים שהצמיחה העולמית מתמתנת. יש מקומות בעולם שאפשר לדבר עליהם על מיתון כבר ב-2023, וכמובן שאם הצמיחה העולמית מתמתנת, ואנחנו כלכלה קטנה ופתוחה, זה ישפיע גם עלינו.
אבל מה שמוזר פה בתחזית הזו, אופר, זה שידענו בעבר ריביות הרבה הרבה יותר גבוהות, למה העלאה מהאזורים באמת מאוד נמוכים שהיו פה בעצם מאז 2008, העלאה של אחוז או שניים, אפילו 3%, למה הם לכשעצמם יכולים להביא למיתון? הרי כשהיו בעבר ריביות הרבה יותר גבוהות, זה לא היה כרוך במיתון.
ממש אנחנו לא מדבר, הסיפור הוא לא ישראל, גם בישראל לא תהיה, לא, אנחנו לא צופים מיתון בישראל, צריך להגיד את זה. הסיפור הוא הסיפור העולמי, אוקיי? אתה רואה את הריבית באירופה שהיא שלילית, והריבית בארצות הברית שעולה חזק. בסופו של דבר צריך להבין ששוב, אנחנו כמשק קטן פתוח, הריבית שלנו לא נקבעת פה, היא נקבעת בעצם בעולם. אנחנו, הבנק המרכזי משחק על אישהו הסט מהריבית העולמית, וכשהריבית העולמית כולה עולה, אנחנו מעלים את הריבית איתם. ושוב, אני לא חושב שההעלאה הזאת תגרום להאטה אצלנו, ואנחנו מדברים על עדיין ריביות נמוכות יחסית. התחזית שלנו לסוף השנה היא ינואר, אנחנו נראה ריבית של 2.25%, אוקיי? אבל בארצות הברית אנחנו מדברים על ריבית שכבר מעל 3%, וכשאתה מסתכל על הריביות הארוכות בארצות הברית, למשל ריבית המשכנתאות בארצות הברית שהגיעה ל6%, זה כבר סיפור אחר, כי ריבית ל-30 שנה למשכנתאות בארצות הברית משפיעה באופן משמעותי מאוד על סקטור נדלן האמריקאי, שהוא חלק גדול מהכלכלה האמריקאית, והכלכלה האמריקאית שמשפיעה על הכלכלה העולמית. אז את מה שמשנה זה התוואי קדימה, ולאו דווקא ה-0.25 הזה שאנחנו רואים עולה, והתוואי קדימה, לפחות בעולם, נראה משמעותית.
כן, תגיד, עד כמה הפעילות של בנק ישראל, כלומר, אותן העלאות ריבית, טובות, חיוביות, בהיבט של קירור שוק הדירות?
תראה, יש לזה כמובן משמעות, בגלל שזה עושה שני דברים. אחד, זה מקרר את הכלכלה, וברגע שזה מקרר את הכלכלה, זה יעלה מעט את שיעור האבטלה, ויוציא חלק מהחשק של רוכשי הדירות לקנות דירות חדשות. דבר נוסף, העלאת הריבית, אז צריך לזכור שהרי אנשים לא קונים דירה מכספם, הם הרי לוקחים גם הלוואה מהבנק, זה מייקר את ההלוואה ושוב מוציא את החשק, או נקרא לזה מקטין את החשק לקחת הלוואה. ולכן בעצם מה שאנחנו רואים זה פגיעה ביכולת, תחשוב שמחירי הדירות נשארו גבוהים, אבל היכולת של הצרכן להתמנף נפגעה, ולכן בעצם יש פה פגיעה ביכולת האמיתית של צרכנים לרכוש דירות, ובסופו של דבר זה כן צריך לצמצם או לקרר את הרצון של הציבור לרכוש דירות. אז נכון, יש כאן גם את הסיפור הדמוגרפי, ואם נמשיך לראות עלייה מהעולם וכאלה, זה תמיד ימשיך ללחוץ למעלה, אבל מצד הביקוש לריבית בהחלט יש השפעה.
תגיד לי, איפה האקס פקטור פה? זאת אומרת, מתי פתאום אתה מעריך שיזרמו בבת אחת נתוני אינפלציה יותר אופטימיים, ובאותו רגע אני מניח, תסכים איתי או לא, תספר מה אתה חושב, התפתחות ציפיות לעצירה של עליית הריבית, או אפילו תחילת ירידה. הרבה אנשים מרגישים שהבנקים המרכזיים פה בונים איזשהו קופה, מתוך מודעות לזה שבהמשך השנה, אולי בשנה הבאה, יהיה מיתון ויצטרכו להוריד את הריבית בשביל לשדר לעסקים ולמשק שהם רוצים עוד פעם להאיץ את הכלכלות.
אני אגיד לך, התשובה לזה תשובה טכנית מאוד מאוד פשוטה. בכלכלה הישראלית, שאנחנו נתחיל לראות ברבעון הראשון של 23 ירידה די משמעותית באינפלציה. ואני יכול להגיד לך איך אני יכול להגיד את זה בוודאות די גבוהה. הרי כשאנחנו מודדים את האינפלציה ב-12 חודשים אחורה, כן, אנחנו מסתכלים דצמבר מול דצמבר שנה שעברה, ינואר מול ינואר שנה שעברה וככה. אז מה שיקרה זה, תחשוב שכל פעם נכנס לנו לחישוב טכנית, נכנס לנו מדד רגיל, עם עונתיות רגילה, אוקיי? אבל יוצא לנו מדד שבו מחירי הדלק עלו מאוד מאוד מאוד, אוקיי? עכשיו, אם אתה מגלגל את הסיפור הזה קדימה, ואתה מניח שמחירי הדלק לא ימשיכו לעלות, כאילו, תחשוב, מחירי הדלק עלו בנגיד 40%, 60%,
ברור, אתה לא איפה. ברור, אז אתה משווה כבר למצב שהיה זינוק במצב הדלק, למצב שאין זינוק, כבר השתפרת.
השתפר דבר, אחרי זה אפילו אתה עלול לראות, עשוי לראות ירידה. וככה אני יכול להגיד לך שבאופן ודאי אתה תתחיל לראות, שוב, אם לא יהיה שינוי נוסף, אם מחירי הדלק לא ילכו ל-200 דולר לחבית, אתה תראה מהרבעון הראשון ירידה בשיעורי האינפלציה, גם בארץ וגם במקומות נוספים בעולם, ואחרי זה אתה תראה באמת גם את הבנקים המרכזיים, ככל הנראה, קצת מורידים את הרגל מהגז.
אופר קליין, תודה רבה.
בכיף.
שלום לנתי טוקר.
שלום לכם.
זה שהריבית מעלה לנו את יוקר המחיה, אנחנו יודעים את הדברים הללו, זה מעלה את המחיר של כל דבר פחות או יותר, אבל השאלה הגדולה היא אם לפיד שנכנס השבוע בעצם לתפקיד ראש הממשלה וכבר לא מתחמק ואומר שהוא יילחם כאילו שאין בחירות ביוקר המחיה ובמחירים העולים, ואנחנו תוהים, האם התחושה היא שזה דברים באלמה, כמו שפוליטיקאים אומרים בוודאי לקראת בחירות, או שבאמת יש נכונות שם בפוליטיקה לעשות את הדברים, וזה כבר עומד למבחן השבוע בנושא של הפירות והירקות.
כן, אז ממש לפני כמה דקות, לפני השיחה שלנו, קיבלנו את סדר היום של מליאת הכנסת, ובסדר היום הזה מופיע, הכינוס של המליאה מופיע, יעלה לסדר היום ההחלטה של חברי הכנסת לבטל את הצו של שר האוצר אביגדור ליברמן. בצו הזה, לפני בערך חודשיים, שר האוצר ביטל או הפחית את המכס על הפירות והירקות, וזה בעצם היה גריית הפתיחה של הרפורמה בחקלאות, בפירות והירקות. המשמעות היא הורדת המכסים לאפס או בהדרגה לאפס, במטרה להתניע, להגדיל את היבוא, לאפשר יבוא יותר רחב, וגם במקביל תמיכה ישירה בחקלאים, רפורמה מאוד נרחבת.
אז מבטלים את הרפורמה.
למעשה המשמעות, בוא נגיד ככה, הרפורמה לא נכנסה לתוקף, זה שהחלק מהמכסים ירדו, זה עדיין לא אומר שהיבוא זינק, בגלל שיש שורה של מגבלות אחרות על היבוא הפירות והירקות, בראשם התקנות להגנת הצומח, זה בעצם תקנות שמשרד החקלאות תיקן והגביל כל אפשרות לייבא פירות, חוץ ממספר פירות וירקות ממספר בודד של מדינות, בעצם היו מגבלות בריאותיות כאילו שהגבילו את היבוא. אז כך שהרפורמה עדיין לא נכנסה לתוקף.
פתחו את הפקק של המכסים, סגרו את הפקק של התקינה לצורך
העניין. בדיוק, בדיוק, וזה עדיין לא שוחרר, אבל כן, יש פה אלמנט הצהרתי, חברי הכנסת מבטלים, בהובלת ש"ס, צריך לומר, מבטלים את הרפורמה הקודמת, את הרפורמה ששר האוצר התחיל לצאת לדרך.
למה ש"ס פתאום דואגים לחקלאים? זה מבחינה פוליטית. את זה יותר מסודר בראש כמו, אתה יודע, מפלגת העבודה.
אז זה מאוד מוזר, כי זה קונסטלציה פוליטית כזאת. הלובי החקלאי בכנסת מורכב בעיקר מחברי הכנסת מהקואליציה, צריך לומר את זה, עבודה, כחול לבן, יש חברי כנסת, אבל כנראה בשביל לייצר את הצעד הזה שמחייב את הדיון בכנסת, היה צריך מישהו מהאופוזיציה שיגיש את הבקשה ליושב ראש הכנסת לדון בזה, אז את הצעד הלאומתי הזה ביצעה ראשונה, את הצעד הזה ביצעה ראשונה חבר הכנסת ינון אזולאי משס, והוא זה שדרש את הדיון במליאה לבטל את הרפורמה.
זה ממש עצוב העניין הזה, כי בעצם בא שר אוצר ומנסה לקדם את הורדת יוקר המחיה, וכמו שראינו בהרבה מאוד מקרים בעבר, בסופו של דבר כולם רוצים להוריד את יוקר המחיה, אבל לא אצלם, לא במגרש שלהם, לא לקבוצה שהם מייצגים, ופה ראינו אופוזיציה בתוך הקואליציה ומחוץ לקואליציה למהלך הזה, ועכשיו גם התחושה היא שכל מפלגה לנפשה, כלומר האחדות, או כאילו האחדות הזו שהייתה בתוך הקואליציה הנוכחית, סביב כמה רעיונות בסיסיים, בתחילת הדרך התפוגגה לחלוטין.
נכון, וצריך לומר, הטענה היא של אותם חברי כנסת מהלובי החקלאי, רם שפע ורמן ברק ואחרים, היא ששר האוצר הוא זה שהתחיל, הוא זה שביצע את הצעד הראשון של החד צדדי, למרות שהדברים היו צריכים להיות בהסכמה, הוא זה שביצע את הצעד החד צדדי שבסמכותו היה לבטל את המכסים. אז כן, אפשר להקשיב בכל זאת לעמדתם, אבל אם נקביל את זה רגע לענף ההטלה, שם
כבר... אגב, שנייה, אבל יכול להיות שפה זה עוד איזה שריר שהמטרה שלו זה להגדיל את הסיוע הישיר לחקלאים.
בדיוק,
זה בעצם המטרה.
בדיוק, זה מה שקרה בענף ההטלה, בענף הביצים. שם, באותה מידה, חתמו שר האוצר ושר החקלאות על צווים שהורידו את המכסים, היו עשויים לפגוע בלולנים בצורה מאוד קשה, והגיעו למסע ומתן, שני הצדדים התגמשו, בסופו של דבר יצא איזושהי תוצאה שגם הצרכן הרוויח, וגם המגדלי הלולנים הרוויחו. נכון, עוד 13 שנה לפחות, הניהול של ענף ההטלה על ידי הממשלה יימשך, המכסות וכל הבלגן הזה עדיין לא...
כל הכלכלה הריכוזית והמתוכננת הזאת.
בדיוק, זה לא, עדיין לא יחזור לשוק החופשי, לפנטזיות הסוערות של פקידי האוצר, אבל כן נעשו שם צעדים מאוד משמעותיים ברפורמה, והתקווה היא שגם בענף החקלאות עוד יגיעו למסע ומתן, צריך לומר, גם הבוקר בלשכת שר החקלאות עם פקידי האוצר באים ודנים ברפורמה בענף הצומח.
אבל תקן אותי אם אני טועה, איך זה יקרה עכשיו בחצי שנה הקרובה של ממשלת מעבר? זאת אומרת, מה שקיבלנו מהממשלה הזאת שהייתה שנה בתפקיד, זה שחפרו לנו את הראש עם אופציה בעד ונגד של לפתוח את היבוא בפירות והירקות, עם תקווה שבאמת זה יוריד את המחירים. יש בעיה מה יקרה עם החקלאים, יש בעיה עם היכולת שלנו לגדל את הקלוריות של עצמנו בעתיד, אני לא מתחמק, אבל הלכו עם הדבר הזה, ועכשיו מבטלים את כל הדבר הזה ומחזירים את הכל אחורה. זאת אומרת, קלם פאדי כל המילים ששפכנו על העניין הזה. אני לא רואה בממשלת מעבר בלי יכולת לחוקק ולהעביר חוקים, פתאום רפורמה חדשה שלוקחת יותר במשקל יותר כבד את האינטרסים של החקלאים.
אז תראה, כל מה שקרה בענף ההטלה, זה שהצדדים הגיעו למסכמות.
בסדר, אבל הייתה ממשלה, עכשיו אין.
לא, 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 בקריאה השנייה והשלישית הם העבירו אחרי פיזור הכנסת. כלומר, הרפורמה הזאת נחתמה באופן סופי בהסכמה, אחרי פיזור הכנסת. יש עדיין התכנות, אם הם מגיעים להסכמות, שתוך כדי מערכת הבחירות חותמים, וגם מעבירים בהסכמה את זה במליאת הכנסת, מאוד חריג, מאוד קיצוני, מאוד גם בעייתי, ממשלת כנסת שכבר התפזרה לכאורה, אבל יש עדיין אפשרות, לכן הצדדים עדיין דנים בנושא הזה, יש עדיין אפשרות שיעבירו את זה.
נתי, אתה יודע, מה שמעניין פה בכל הסיפור הזה...
כל הצדדים יותר חלשים, צריך לומר, הממשלה יותר חלשה, והיא נוטה יותר לוותר במקרה כזה, זה צריך לומר.
אז מה שמעניין פה בסיטואציה הזאת, שיש לנו את שבראש האופוזיציה, נתניהו, שמנסה להפוך את יוקר המחיה לנושא מרכזי במערכת הבחירות הזו. מעניין, אגב, למה הוא זנח את, אתה יודע, את איראן, ואת כל העניין הביטחוני, מי שפעם הגדיר את עצמו כמר ביטחון, מסתבר שאפשר, ולא, מדינת ישראל לא קרסה בתקופה שהוא לא היה ראש הממשלה, אבל הוא מזהה את הנושא הזה של יוקר המחיה, וזה באמת הציבור רגיש כמובן ליוקר המחיה הגבוה, למחירים שעכשיו עולים, והשאלה אם זה מוצא את יאיר לפיד, ראש ממשלת המעבר, במצב שהוא בכלל, יש לו, הידיים שלו קשורות לחלוטין, מבחינת היכולת להוביל מהלכים, הרי הוא יכול עכשיו, אתה יודע, להפחית את המע"מ, ל5%. אבל זה ברור שזה כלכלת בחירות, ואף אחד לא יקנה את זה, וספק אם אפשר להעביר דברים כאלה. אז זה בעצם שם אותו בעמדת נחיתות, מבחינת היכולת שלו לפעול.
מה הוא יכול לעשות? בוא נגיד שהוא נותן את כל מה שהוא יכול במסגרת הפוליטית הקיימת, עם המגבלות שלו. תן לנו איזה צ'קליסט של דברים שהוא כן יכול לעשות במסגרת ממשלת מעבר.
אז יש צעדים שנעשים בימים אלו ממש בעולם, שם האינפלציה חמורה הרבה יותר. נעשים צעדים בארצות הברית, למשל, מציעים לפחות, זה עדיין בדיונים, למשל, פיקוח על המחירים של מוצרי תרופות בארצות הברית מדובר, או מימון של עלויות האנרגיה שזינקו בבריטניה למשל.
זה כבר יש לנו גרסה של זה.
יש לנו חצי שקל סבסוד של הבלו.
של הבלו וגם בחשמל.
ואגב, יש גם איזו הבטחה של ליברמן שהוא יסבסד בעוד חצי שקל את הבלו.
נכון, זה כבר הצעה שכבר הופצה לציבור. יש גם מימון של הפחתה לפחות של הפחתת או מיתון עליית מחירי החשמל. גם זה נעשה בישראל. אז נעשו צעדים כאלו נורא מינורים. השאלה אם לפיד ירצה או יוכל באמת לעשות מהלכים יותר אגרסיביים שנמצאים בסמכותו. הרי בדרך כלל מי שאחראי על יציבות המחירים זה בנק ישראל, זה אגב הפעילות המוניטרית. השאלה אם יאיר לפיד רוצה ויכול לעשות עוד צעדים כאלו. בינתיים לא שמענו
ממנו. אגב, בנק ישראל אחראי על יציבות המחירים, הממשלה אחראית על יוקר המחיה הגבוה, היא שולטת בכל הרשויות שלה, בהקצאה של קרקעות, של מכרזים, של תדרים, של 1001 דברים היא מקצה וקובעת בעצם את המחירים.
נכון, אז צריך באמת לחלק בין הפעולות ארוכות הטווח לבין הפעולות המיידיות. בפעולות ארוכות הטווח, יאיר לפיד מציע שורה של רפורמות שחלקם, צריך לומר, חלק משמעותי בהם כבר יצאו לדרך בשנה האחרונה. רפורמת היבוא שנכנסה לתוקף שאמורה להקל משמעותית את היבוא לישראל של מוצרים, זה אמור להגביר את התחרות ולהוזיל מחירים, ורפורמות ברישוי עסקים ועוד דברים שנעשו, רשות רגולציה שאמורה כבר לקום, שאמורה לטייב לפחות את הרגולציה בישראל. נעשו דברים ארוכי טווח, שיאיר לפיד יכול להתגאות בהם. כמובן בטווח המיידי, הדברים הם הקריטיים, הם בטווח המיידי, כנראה שלא ייתנו לו הרבה לעשות מעבר למה שכבר נעשה, מעבר להפחתה נוספת של הבלו, מעבר לזה לא נראה לי שיאפשרו לו למשל עוד נקודות זיכוי לעובדים, דברים שזה כלים שהשתמשו בהם בעבר, ולא להגדיל את ההכנסה הפנויה לפחות, זה לא נראה לי שיאיר לפיד יוכל לעשות.
אז מהבחינה הזו זו בחירה טובה, לבוא ולחוות בממשלה הזו על יוקר המחיה הגבוה, בזמן שהידיים שלה קשורות, והם לא יכולות לעשות שום דבר.
אני לא בטוח, תשמע, בנימין נתניהו, לפני למעלה מ-10 שנים, במחאה החברתית של 2011, היה מאוד מאוד לחוץ, ממש פחדו לאבד שם את השלטון, שיצאו 500,000 אנשים לרחובות. אני זוכר את כמה מסיבות עיתונאים, שהוא עמד שם ועזיע בצורה מאוד בולטת, וניסה להגיד ותמלים, וכל מיני פתרונות שהוא אפילו התקשה לבטא אותם, וכתוצאה מהסיפור הזה, רק קצת שכחה, הוא קיבל החלטה לא להתעסק יותר בענייני כלכלה לחלוטין. אני מכיר אנשים שישבו בחדרים שבו ההחלטה הזאת התקבלה, להתמקד, כמו שאמרת, במדיניות חוץ ובביטחון. אז הוא יהיה מר ביטחון ומר מגעים דיפלומטיים ומר הסדרי שלום. הוא גם עשה חלק מהדברים האלה, הוא גם יצא למבצע בעזה. ואת כל הכלכלה הוא השאיר לאחרים. קודם ליאיר לפיד, אחרי זה למשה כחלון, אחרי זה למי שזה
ישראל כץ.
ישראל כץ, שטייניץ בדרך, מה שתרצה. הוא לא רוצה להתעסק עם העניין הזה. החזרה שלו לעניין הזה, אני חושב שהיא די מסוכנת במובן מסוים.
איתן, הוא חזר רק למטרת בחירות כרגע.
למטרות בחירות, אבל עמידה עם בקבוק חלב, אתה יודע, כמו שראינו ברשתות החברתיות ובכלל בסוף השבוע, זה לא הוא, ואני חושב שזה גם לא עובר לאף אחד, זאת אומרת, כולם רואים את הבלוף ואת הבחירות שפתאום...
אבל זה גם לא גורע ממנו מנדטים.
אני לא יודע, זה לא גורע ממנו מנדטים, אבל זה בזבוז זמן, כמה תשומת לב אתה רואה. המסר הזה, אני לא מבין את ההחלטה של הצוות שלו פתאום להיות שוב מר, אני אלחם על מחירי החלב, הרי הוא לא יכול לגעת במחירי הדלק, והוא לא יכול לגעת במחירי החלב. מה הוא יצעק? שהצד השני לא יכול לעשות שום דבר, גם הוא לא יכול לעשות שום דבר.
זה נראה כמו טקטיקה פוליטית הכי פשוטה.
היא שקופה, היא
לפגוע בבטן הרכה של הממשלה הנוכחית, וזה יוקר המחיה כרגע. אין להם שום הצעה אחרת. אני יכול להגיד לך, אחרי שהליכוד פרסם את הסרטון הזה עם נתניהו מבקר בקניון מלחה ומדבר עם האנשים על יוקר המחיה, ושס פרסמה גם סרטון, פניתי גם לדוברים של שס וגם לדובר ראש הממשלה יונתן אורך, ושאלתי אותם, מה אתם הייתם עושים? מה התוכנית שלכם לבצע את זה?
אין להם שום תשובה. אתה גם לא תראה מצע בבחירות.
משס קיבלתי משהו על החד פעמי ועל הדברים של ליברמן שלא רלוונטיים בכלל ליוקר המחיה הנוכחי, ומהליכוד עד עכשיו אין מצע, לא קיבלתי שום תשובה מה הם כן היו עושים בשביל...
לא תקבל גם.
וגם, אתה יודע, גם מדברים על הורדת, אנחנו יודעים שהמחירים כבר לא יורדים, נתניהו מדבר כרגע על הורדת מחירים, זה ודאי לא קורה. אז...
לא, גם צריך להזכיר שיוקר המחיה הזה, ובזה נסיים, יוקר המחיה נולד בתקופה שנתניהו כראש הממשלה, זה היה, ב-2009 המחירים בישראל היו זהים לאלה של הממוצע של ה-OECD, מאז נפתח פער של כמעט 30%, חלק ממנו קשור לשערי חליפין, לדברים שדיברנו עליהם קודם, אבל חלקו בוודאי קשור לעובדה שהרבה מאוד אתה יודע, קונגלומרטים גדולים ומונופולים וקרטלים סגסגו באותה תקופה. אני מזכיר לכם שגם החלישו את רשות התחרות בתקופת נתניהו, אפרופו מתווה הגז. גם זה כנראה לא תרם לנושא של המאבק ביוקר המחיה. יפה, נתי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
פרשן המשפטי שלנו, תשמע, אנחנו מדברים הרבה על מערכת הבחירות, נתניהו ולפיד ולפיד ונתניהו, וקשה לצפות את האירועים שיקרו פה בארבעת החודשים עד הבחירות, אבל אירוע אחד לפחות, קל לצפות, העדות של הדס קליין, העוזרת של המיליארדר ארנון מילצ'ן, מחר, האישה שבעצם תיאמה את הספקת הסיגרים והשמפניות לבית נתניהו, מה אנחנו צפויים לשמוע ממנה?
אז מחר בעצם מתחילה הפרק העדות של תיק 1000 מתוך תיקי האלפים, והעדה הראשונה והמרכזית של תיק 1000 זו באמת הדס קליין, העוזרת האישית והנאמנה של המיליארדר ארנון מילצ'ן.
הוא עצמו לא יופיע בעדות?
גם הוא אמור להעיד, אבל הוא משובץ לשלב יותר מאוחר. האופן שבו העדות מתנהלת כל פעם מקבץ עדים מתיק כזה או אחר, כרגע מתחיל המקבץ הראשון של פיק 1000, הדס קליין תהיה הראשונה, ולהערכתי העדות שלה תימשך די הרבה זמן, כלומר בגלל שיש פגרת קיץ ואחר כך חגים, אני חושב שאנחנו נגיע לעדים הבאים רק אחרי החגים באוקטובר-נובמבר, כשתהיה לנו אולי ממשלה אחרת.
אוקיי.
אז הדס קליין עולה להעיד, והיא גורם המפתח בתיק 1000, שהוא תיק, מה שנקרא תיק המתנות, התיק שבו עוסקים בעבירה של הפרת אמונים כנגד הנאשם מספר אחת בנימין נתניהו, על כך שהוא קיבל בהיקפים מאוד מאוד גדולים, הוא ובני משפחתו, שמפניות כזכור וסיגרים, וכל זה בקו הספקה שעיקרו מגיע מארנון מילצ'ן, ואחר כך נכנס המיליארדר האוסטרלי ג'יימס פאקר, כשארנון מילצ'ן מרגיש שהוא לא רוצה להיות לבד בסיפור הזה, וזה כולל גם תכשיט אחד שמופיע בכתב האישום.
עידו, תגיד, זה תיק פשוט יותר מתיק 4000, שמרבים לדבר על הדבר המסובך הזה של לקבל סיקור תקשורתי כהטבה, תיק 1000 הוא פשוט יותר?
תראה, הערכה המקובלת זה שתיק 1000 הוא באמת תיק מאוד 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 חזק, כי היקף המתנות מאוד גדול, אנחנו מדברים רק ארנון מילצ'ן, מדברים על למעלה מ-400 אלף שקל בשווי מתנות, יש קבלות שאותם תביא הדס קליין, היא זאת שעשתה את הקניות, היא הייתה מספקת את ה... לפעמים היא או באמצעות נהג, מביאה את הדברים לבלפור או לאן שהיה צריך להביא אותם, במקרים אחרים היא קנתה, העבירה לארנון מילצ'ן והוא הביא, והתיק מדבר על הפרת אמונים, כלומר שנתניהו מודע לזה שהוא מקבל מאיש ציד, מאדם פרטי, מתנות כספי מאוד גדול, פה הכסף, השווי ברור.
למה בעצם, ואני מחזיר אותך אחורה להחלטה של אביחי מנדלבליט בעניין הזה, למה זה לא שוחד? זאת אומרת, זה הכי קלאסי שיכול להיות. אתה מקבל טובות הנאה, מה שנקרא וויסקי, במקרה הזה זה לא וויסקי, אלא שמפניות וסיגרים, במאות אלפי שקלים, ואתה נותן רשימה ארוכה של דברים שידברו עליהם הרבה מן הסתם במשפט, אבל הוא עזר לו בכמה וכמה וכמה דברים במסדרונות השלטון, וכל פעם שמילצ'ן היה צריך משהו, הוא היה מעביר את המסר שהוא צריך, נתניהו היה מיד מתחיל להתרוצת ולנסה לספק לו את העניין הזה. העובדות שם די ברורות. למה זה לא שוחד אאוטרייט? למה זה רק מרמה והפרת אמונים?
אז בוא נזכיר שגם המשטרה חשבה שיש כאן שוחד. למעשה מילצ'ן בשלב מסוים נחקר בחיקור בדין באנגליה תחת עזרה שהוא חשוד במתן שוחד. וגם הפרקליטות וגם שי ניצן שהיה פרקליט המדינה כתב חוות דעת שאומר שיש כאן תיק שוחד. מנדלבליט שהיה מאוד 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 זהיר, ועשה דיאטה כמעט לכל סעיף בתיקי האלפים, קיבל בעצם את התזה שיש כאן רק הפרת אמונים, שזה כלול בתוך שוחד, אבל ברמה יותר נמוכה, בין היתר משום שהוא קיבל את הערכה מצד ארנון מילצ'ן, ומילצ'ן אמר, אני לא רציתי לשחד, זאת אומרת, אין כאן שוחד, כי אני לא באתי לשחד, ובמקרים רבים אני אפילו לא רציתי לתת מתנות, פשוט מה לעשות שכשאתה הולך לבנימין נתניהו, אתה צריך להביא מתנה, כי אם צפים שככה תבוא, ובמקרים מסוימים זה גם בא בדרישה, זאת אומרת, ארמון מילצ'ן והדס קליין יעידו, בהנחה שזה הקו שהם אמרו במשטרה, וזה אמור גם להתבטא.
אבל זה נשמע לי, תשמע, אני לא משפטן, עידו, אבל זה נשמע לי הזוי, זאת אומרת, אם הלכתי לסגן ראש ועדה מקומית בעיריית כך וכך, ונתתי מיליון דולר, תמורת שיסדרו לי כך וכך, אני יכול אחרי זה להגיד במשטרה שבעצם לא רציתי, אבל ידעתי שראש העיר לא יפתח לי את הדלת אם אני לא מביא איזה משהו טוב ולקבל פטור מכל הסיפור ושלום תודה?
אני לא חולק עליך, אני חושב שהעובדות בתוך...
ההסבר שלך הוא נשמע, כאילו ההסבר לטיעון לא שלך, של מנדלבליט הוא נראה מוזר, כי לא יכולתי להיכנס לנתניהו בלי לשים כסף. בסדר, לא יכולת, אבל עשית את זה וידעת מה אתה עושה וזהו, חיים קשים.
אז אני חושב שאפשר היה בהחלט ללכת למקום הזה, ההחלטה שהתקבלה, התקבלה וכבר אי אפשר לחזור ממנה, אבל יש שם בהחלט אירועים בתיאור של העובדות, כולל האירוע שארנון מילצ'ן מגיע ויותר מפעם אחת ולוחץ ותמיד מביא שמפניה וסיגרים בדרך, כדי שבנימין נתניהו יתערב, יסטה מהשורה, יעזור לו בקידום ענייני הוויזה שלו, שנשללה ממנו באופן קבוע, ופעם אחת נתניהו מתערב, מתקשר לשגריר ארצות הברית בשבילו כדי לסדר לו ויזה לשנה, ואחר כך כשזה לא מספיק, אז נתניהו מתקשר למזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי, ומבקש להאריך את הוויזה, ומסדרים לו ויזה לעשר שנים, כשהיחסים החברותיים האלה עם המתנות הם נמצאים ברקע, אפשר בהחלט לקחת את זה לתיק שוחד, וצריך לזכור את הדבר הזה.
כן, אגב, גם צריך להסתכל על זה, גם יחסית... לא, גם יחסית לתיק 4,000, התן וכך פה הוא פשוט, כי מילצ'ן נתן ומילצ'ן קיבל, להבדיל מאולי תיק 4,000, שבו הוא פעל דרך זרוע אחת דרך נרחפת, ובזרוע אחרת דרך שלמה פילבר, ושם צריך לעשות עבודת תפירה קצת יותר, תפירה לא במובן של תפירת תיקים, אלא תפירת הקצוות במובן, בצורה קצת יותר מורכבת. אז מהבחינה הזו גם הדס קליין היא עדה מצוינת לתביעה, כי היא לא עדת מדינה, היא פשוט באה ומספרת את הדברים כהווייתם.
נכון, אבל גם צריך לזכור שבין נתניהו ומילצ'ן כן מתקיימת מערכת יחסים חברית. השניים מכירים הרבה מאוד זמן. אמנם כל אחד בשלבים מסוימים תיאר את מערכת היחסים החברית ברמה כזו או אחרת, אבל בין חברים מותר גם לתת מתנות, אמנם כדאי לדווח על יחסי החברות הזאת, וזה נתניהו לא עשה, וגם לא על היקף המתנות, וגם מתנות, היקף המתנות הוא גם שאלה, אבל כשזה מצטבר, אז גם החברות, גם זה שמילצ'ן אומר חברות חברות, אבל אני לא התכוונתי להביא כל פעם, אלא דרשו ממני.
מילצ'ן גם לי. כן פה, אתה יודע מה, זה לא בתוך התיק, אבל אותי זה מקפיץ, כי גם כתבתי על זה וחקרתי את הנושא הזה, אתה יודע. היה לה מערכת יחסים זהה לחלוטין עם אולמרט, עם שרון, עם שמעון פרס, ואולי אפילו עוד קודם. זאת אומרת, אצלו זה שיטה, הוא תמיד חבר של ראש הממשלה, פעם זה היה מסדר לו חוזים בלי מכרז, ללא מכרז להספקת נשק מישראל למדינה פלונית ולהפך, ופעם זה דברים אחרים. לבוא ולצבוע את זאת כאיזושהי חברות יוצאת דופן, שהם גדלו ביחד ושתו מאותה ממייה ואכלו מאותו מסטינג בקורס מקים, זה ממש מצחיק.
אני מסכים איתך לחלוטין, וכנראה שגם הרבה מאוד אנשים בפרקליטות מסכימים איתך, שאפשר היה להגיש כאן כתב אישום על שוחד. מנדלבליט כנראה מהשיקולים שלו עשה את הדיאטה הזו, ואנחנו כנראה לא נדע לעולם מה גרם לו להפחית את התיק למקום הזה ולתת את ההנחות שהוא נתן, ואין ספק שהוא נתן פה.
יאללה, לסיום, מה יכולה להיות ההגנה כשהעובדות ברורות כל כך?
טוב, אז ההגנה, החקירה הנגדית תגיע כנראה אחרי הקיץ.
כן, ודאי.
אבל אני חושב שאין כל כך דרך להרער את האמינות של הדס קליין. הדס קליין היא לא שלמה פילבר, אני לא רואה אותה מתחילה לעשות סיבוב מהגרסה שלה. מה כן אפשר לעשות? אפשר לנסות לנטרל כל מתנה, להפריט המתנות, זאת אומרת, לייצר תובנה שנתניהו לא יכול היה להבין שהוא מקבל מתנות בכיף כלכלי כל כך גדול. אולי הוא לא יכול היה לדעת, אולי הוא לא ראה קבלות, אולי הוא לא ספר את הכמויות, חלק מהדברים לא הגיעו אליו.
בצור, להפיל את התיק על שרה נתניהו.
וזהו, ובסוף, וזה טקטיקה שעובדת אצל בנימין נתניהו לאורך השנים, בוא נפיל את התיק על שרה. שרה ביקשה את המתנות, שרה קיבלה את המתנות, בנימין נתניהו לא ידע את ההיקפים, הוא לא מתעסק בזה, הוא מתעסק באיראן, הוא מתעסק בבעיות אחרות, הוא לא...
יוקר המחיה היום. סיגר. היום אומרים יוקר המחיה, בבקשה.
כן. אז ראש הממשלה יש לו טרדות אחרות, והוא לא בודק כל קבלה.
יפה.
זה עבד, אני מזכיר לך שזה עבד בתיק המסעדות וההוצאות, מה שנקרא תיק המעונות, שנגמר בתיק נגד שרה נתניהו. הרבה שנים קודם בפרשת המתנות הראשונה, כשנתניהו סיים את הקדנציה שלו כראש ממשלה בפעם הראשונה, גם אז בעצם התיק נסגר, אבל הוא בדרך הופל על שרה נתניהו. כשמפילים על שרה זה עובד,
תשמע,
שרה היא לא נאשמת, ולכן אפשר להפיל עליה.
שוב, כלא משפטן, כאזרח מודאג, אני יכול לעלות מן האוב, אחרי שחקרנו את שאלת השוחד מול הפרת אמונים, את השאלה למה לא הגישו כתב אישום נגד שרה נתניהו, אם זו באמת היא שניהלה את כל המערכת יחסים הזו וספרה את הסיגרים ואת השמפניות. אבל אתה יודע מה? לשיחה הבאה שלנו.
יפה. דוקטור עידו באום, תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, ברוך שובך.
תודה, תודה. ותודה רבה גם לשני אבירם ומאיה בניסן שעורכות אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.